אכן מקלה נחמדה, קולות מעידן אחר לזכרו של עמיקם גורביץ'. פינת הספרים, זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אנחנו מדברים היום לספר חנות הספרים של פנלופי פיטסג'רלד, סיפור על, נאמר, שמרנות ודעות קדומות מול קדמה וחשדנות, וחדשנות, אם להיות פשטנים?
כן, וגם על האומץ להעז, ואנחנו מיד, וחוסר היכולת בסופו של דבר להתמודד עם השמרנות. בכל מקרה, רציתי להגיד שבשבועות הקרובים אנחנו נתליק ספרים פחות כבדים, ספרים שכיף לקחת לחופשה, למרות שאני מכירה אנשים שדווקא לחופשה משאירים את הספרים היותר תובנים, אבל אנחנו נשאר עם ספרים שאפשר לקרוא במטוס, בבית המלון, או על שפת הבריכה, ואגב, אחת הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, ואולי לא, הוא לא מנומש, זה להקליט בספרים שאנשים קוראים בזמן החופשה, כי ככה ביומיום אתה לא יכול, אתה לא תיכנס אליהם הביתה. והספר שאנחנו מדבר עליו היום הוא ספר מרתק, הוא נקרא באופן בלתי רגיל, פשוט אי אפשר להניח אותו מהיד, של פנלופה פיטג'רלד, שעדיין לא מוכרת בארץ, ואני מקווה שבעקבות הספר הזה תרגמו גם ספרים נוספים שלה. קודם כל, הוא חכם ואינטליגנטי, פשוט תענוג לקרוא אותו, ומה שכל כך יפה בו זה הכתיבה השנונה שגורמת לחייך כמעט במשך כל הקריאה, וממש כמו הדימוי שיש לנו על הבריטים, לא מה לעשות, לפעמים דימויים יש מאחורי משהו. פיטג'רלד כותבת באיפוק ובהומור דק, ובעיקר בלשון המתה, understatement הבריטי. עכשיו אולי נגיד כמה מילים על הסופרת פנלופה פיטג'רלד, כי היה לה סיפור חיים גם לא שגרתי וגם קצת עצוב. לא שגרתי, כי הייתה אחת הנשים הראשונות שהורשו ללמוד באוניברסיטת אוקספורד, שם הכירה את בעלה של מד משפטים, וזה אולי קצת יותר שגרתי. בן הזוג שלה התגייס למלחמה וזכה בעיתור, אבל הוא חזר אלכוהוליסט. ואומנם הם ערכו יחד עיתון ספרותי, ופרסמו בו לראשונה סופרים אמריקאים שאחר כך הפכו ידועים, כמו ברנרד מלמוד ונורמן מילר, אבל כנראה אי אפשר היה להתפרנס מזה, וכאן מגיע החלק העצוב של הסיפור, כי בעלה אלכוהוליסט איבד את מקור פרנסתו, והם נקלעו לקשיים כלכליים, אפילו איבדו את ביתם. תקופה מסוימת הם נאלצו לגור במחסה לחסרי בית ובדיור ציבורי, ואז כדי לפרנס את המשפחה, היא גם התחילה לעסוק בהוראה. אגב, היא לימדה את קמילה הידועה לנו, ואתה יודע, הקמילה של צ'רלס, והיא עבדה בחנות ספרים, אבל מה שחשוב יותר זה שמצבם הכלכלי דחק אותה לכתיבה. ואנחנו הרווחנו סופרת מצוינת, אז אולי החלק הזה הוא לא כל כך עצוב. אז כתוצאה מזה התחילה לכתוב בגיל מאוד מאוחר, בגיל 60, מאוד בשלה ובהסתכלות מאוד מפוקחת על העולם. היא זכתה להכרה, היא זכתה בבוקר. עכשיו לפי הספר הזה גם נעשה סרט יפה, שאני מאוד ממליצה עליו. אז על מה הספר? עכשיו באמת, כמו שאמרת, זה לכאורה סיפור פשוט. פלורנס גרין, אלמנת מלחמה, מחליטה לפתוח חנות ספרים, כל כולה זה חנות ספרים, לא חנות לאביזרי מין, בעיירת נופש ליד הים. זאת עיירה מנומנמת.
אנחנו צריכים לדבר, למרות שאנחנו מדברים על סוף שנות ה-50.
כן, נכון, אתה צודק, צריך לציין את זה, ל-1959. וזאת עיירה מנומנמת ומשמימה במזרח אנגליה, ואין מה לעשות בה, הרוחות, יש, הבתים, חלק מהבתים יש בהם רוחות, והתושבים כל הזמן בוחשים בחיי אלה בחיי אלה, עוסקים המון ברכילות. מה שיהפוך חשוב ביותר בהמשך הסיפור, החלוקה המעמדית נשמרת בעיירה בקפדה. אז לכאורה זה סיפור לא גדול, כלומר מה יכול לקרות עם חנות ספרים. אבל מתברר שמדובר בסיפור הרבה יותר גדול, מפני שעצם היוזמה הזאת של פתיחת חנות ספרים, פלורנס גרין קוראת תיגר על מוסכמות רבות. זאת אישה בודדה, אלמנה שהופכת ליזמית. היא במקום שבו היא זרה, והיא מנסה לחולל שינוי. ואגב, זה לא שהיא לא מבינה את המבנה החברתי הנוקה של המקום, אבל היא מחליטה להרער עליו. לא אכפת לה מהם הנורמות המקובלות, מהו המבנה המקובל, והתוצאה היא שהיא נאלצת להתמודד עם כוחות חזקים ממנה, ועם דעות קדומות, וכידוע להתמודד עם דעות קדומות, זו מלאכה קשה ביותר. כמו שאתה אמרת, עוד לא שנות ה-60, אישה מבוגרת שהופכת ליזמית היא תופעה לא מוכרת, ולכן התגובות ליוזמה הזאת נעות בין התנשאות לשפקנות. חלק מהתגובות ממש מקוממות, כמו למשל מנהל הבנק שמסביר לה כאילו היא לא יודעת את היחס בין הוצאות להכנסות, והוא אומר לה, אם בנקודת זמן כלשהי הכנסות קטנות מההוצאות, סביר להניח שהקשיים הכספיים לא יאחרו לבוא. ממש אמר ונשאר בחיים. אבל הקשיים מגיעים, ולא בגלל חוסר יכולת הניהול שלה, אלא בגלל צרות העין והרשעות לשמה של חלק מאנשי העירה. אז תחילה היא זוכה להצלחה רבה, ובהמשך גם הספרייה שהיא פותחת הופכת לסיפור הצלחה ומושכת לקוחות רבים, ונדמה לנו שאנחנו נמצאים בתוך החלום האמריקאים. פתאום יש לתושבים מה לעשות, הם קוראים ספרים, הם משוחחים עליהם, יש אפילו קצת סקנדל כשמגיע לוליטה של נבוקוב לעיירה, ואז לקוחות מהעיירה ומכל העיירות הסמוכות מסתערים על החנות ויוצרים ממש פקקי תנועה. כמו שאמרתי, נדמה לנו שאנחנו בעיצומו של החלום האמריקאי, אבל אז בעלי השפעה והעון בעיירה, שכל השנים פטפטו כל הזמן על הצורך להקים מרכז תרבות ולא עשו דבר, מתחילים להתנכל לה. והחנות היפהפייה הזאת, ובסרט באמת רואים את החנות, וזה פשוט עושה חשק לקום מהכיסא ולהיכנס לתוך המסך.
טוב, אותך אותי לא צריך לשכנע ביתרונות של חנויות הספרים.
זה חנות כל כך יפה, באמת. והם מתחילים להתנכל להצלחה הגדולה שלה, מעוררת את צרות העין שלה, ומנהלים נגדה קרב מאוד נבזי.
טוב, אבל תגלי לנו את הסוף, איך שזה נגמר.
לא לגלות טוב, אז תקראו את הספר.
אבל האם באמת התואר שכבר הכתירו אותה ליורשת של ג'יין אוסטן, את אותה פנלופי פיצג'רלד, המחמאות מוצדקות?
אני חושבת שמאוד. ואני חושבת שהספר הזה מאוד כדאי לקרוא אותו, וכדאי לקרוא אותו גם מפני שפלורנס, הדמות הזאת של פלורנס גרין, היא דמות של אישה שאיזה להעז, ובלי לשאול לדעתם של בני העירה החזקים ובעלי ההשפעה, היא לא ויתרה. והמאבק שלה הפך למאבק ברשע ובצרות עין. עכשיו, אילו זה היה ספר אמריקאי, את זה מותר להגיד, אני מקווה, אולי הוא היה מסתיים אחרת. אבל מכיוון שמדובר בסופרת בריטית, אז זה לא happy end, אלא אנטי-תזה לחלום האמריקאי. ובסוף הקריאה אנחנו נשארים עם קצת עצב, אבל גם עם היופי שבתיאור ימיה היפים של החנות וההוויה שנוצרה סביבה. כן. ומה שהכי חשוב ביניי, מרצון, ככה אני מקווה, להמשיך להעז ולנסות.
כן, ספר חנות הספרים של פנלופי פיצג'רלד, בהוצאת הקורסה ותשע נשמות, בתרגומו של יותם בן שלום. זו המלצה שלנו פעם, זוהר שביט, תודה רבה.
שבוע טוב, תודה רבה.